הגענו לדפיים זין עמוד א' בשורה 19, דרש רב עמי דכתיב, פיתחת למוסרי, אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי, שתי רצועות עול שהיו עליי, פיתחתם, היתרת אותם, כשהיתרת להמונית ולמואבית לבוא בקהל. מה זה שתי המוסרות? רות המואביה וגם נעמה המונית, שהייתה בעצם אשת שלמה, נמצא ששושלת בית דוד יצא גם מרות המואביה, וגם נעמה המונית. דרש רב עמי דכתיב, רבות עשית אתה השם אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. למה בלשון רבים אלינו? אליי בלשון יחיד לא נאמר, אלא אלינו בלשון רבים. מלמד שהיה רחבעם בן שלמה יושב בחיקו של דוד, הסבא שלו, ואמר לו לרחבעם, אמר דוד לרחבעם, עליי ועליך נאמרו שתי המקרות הללו, שתהיו המונית המואבית לבוא בקהל. זה מה שהתכוון דוד לומר, אלינו בלשון רבים ולא אליי. דרש רב עמי דכתיב, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, אמר דוד, אני אמרתי בשעה שהמשכתי למלך על ידי שמואל, אתה באתי. כלומר, רק עכשיו הקדוש ברוך הוא בחר בי לגדולה. ולא ידעתי שבמגילת ספר, כבר בספר התורה, כתוב עליי בעצם, ימי אברהם, שאתי אני אמלוך, בפרשה שהשם שלח שני מלאכים, להפוך את סדום ועמורה, ובעצם להציל את לוט, שזה לוט הוא אבי, עמון ומואב, הטעם לגבי הצלת לוט ובנותיו כתיב, הנמצאות, קום קח את אשתך ואת שני בנותיך הנמצאות, וכאן בספר תהילים לגבי משיכת דוד המלך כתיב, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. מצא שמופיע בשני הפסוקים, מרמז בעצם שבזכות שושלת בית דוד עתידה לצאת מרות המואביה ומנעמה המונית, הקדוש ברוך הוא הציל את לוט ובנותיו, שהם כמובן מהם יצאו עמון ומואב. אמרו למר רבי יוחנן, בת גר עמוני כשרה לכהונה. כלומר, מותר להינשא לכהן. הגמרא מבינה כעת שמדובר פה על גר עמוני, שהתגיירה הוא ואשתו יחד, ונודע להם בעצם בת אחרי שהתגיירו. אז מותר לכהונה. אמר לרב הברולה לאולה כמן, כמו מי זה? עיקר ביהודה, אמר בת גר זכר, אפילו מהם יהודיה ישראלית, היא נחשבת כבת חלל זכר, פסולה לכהונה. זה במשנה בקידושין שראינו לעיל במסכת. אז כל שכן במקרה ששני ההורים גרים, שהיא פסולה לכהונה. אם מדובר כרבי יוסי, שהוא חולק הרבה דבר במשנה שם בקידושין, פשיטה. הרי זה מה שאומר בדיוק רבי יוסי. אמר רבי יוסי, אף גר שנשאת גיור פתאום כשרה לכהונה. אולי תאמר ותבוא ותחלק לפי רבי יוסי וחיתם אבא הנה, אחדרו לבוא בקהל. כל מה שאמר רבי יוסי שביתו כשרה לכהונה זה רק בגרים כאלה שראויים לבוא בקהל, אבל היי, גר המוני אינו ראוי לבוא בקהל? לא, אין פתאום כשרה לכהונה. עכשיו, אם תגיעו רק כך, מאיפה למדת החילוק הזה, מנהלי? לומד החילוק הזה די אליף מכהן גדול באלמנה, מהמקשר כהן גדול שבעל אלמנה, שמכיוון שלא ראוי, לא, אינו ראוי בא, לא, מכיוון שכהן גדול באלמנה אסור, אז ביתו בעצם חללה ופסולה לכהונה. אז גם גר עמוני שלא ראוי לבוא בקהל, ביתו חללה ופסולה לכהונה, כך אפשר ללמוד. אבל יש לכפוך את הלימוד. מה לכהן גדול באלמנה שכן ביתו בעבירה? יש צד חמור של כהן גדול באלמנה, שביתו הייתה בעצם בעבירה, ביתו פסולה לכהונה. אין ללמוד משם לגר עמוני שעשה גירות עמונית שאין ביתו בעבירה, ביה לא בעבירה. אבל אולי אפשר ללמוד בעצם מחלל. חלל זכר שבעל בת ישראל יוכיח. שאין פסול לבת תלוי בעצם ביית האב בעבירה, חלל מותר לבת ישראל, אף על פי כן ביתו פסולה לכהונה, אז לא צריך שיהיה בעבירה. מכיוון שפסול לבת לכהונה לא תלוי ביית האב בעבירה, יש ללמוד שגם בת גר עמוני, למרות שלא היה פה עבירה, פסולה לכהונה. אבל גם פה יש לדחות. מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? כן, חלל הוא חמור יותר, כי יצירתו הייתה בעבירה, כלומר ביית אבי ואמו הייתה בעבירה, לכן ביתו פסולה לכהונה, כי הרי זה בדיוק גם חללות הכהונה. אז אין ללמוד משם לגר עמוני שנולד לביית נוכרי ונוכרי, שאין בה שום עבירה. ואז צריך לחזור בעצם לומר, אפשר ללמוד מכהן גדול יוכיח, וחזר הדין, כלומר בעצם לומדים כאן גם מכהן גדול באלמנה וגם מחלל, מהמכנה המשותף שבהם, לא ריזה כריזה, אין חומרת חלל כמו חומרת כהן גדול באלמנה, ולא ריזה כריזה, אין חומרת כהן גדול באלמנה כחומרת חלל. מה הצד השווה שבהם? מה המכנה המשותף שבהם? שאינו ברוב קהל, כל אחד מהם לא ברוב קהל, לא ברוב קהל, לא כשאר רוב ישראל, שבכל אחד מהם יש צד פגום, זה לא כמו סתם ישראלי שאין בו צד פגום. ומידה זו היא הגורמת לכך לביתו פסולה לכהונה, אף כאן, גם כאן, בגר המוני, יש את המידה הזו שאינו ברוב קהל, לא כשאר רוב ישראל, וביתו פסולה לכהונה. יש פה מכנה משותף בעצם, המקור היחיד לפסול בת גר המוני לכהונה הוא מהצד השווה שכהן גדול באלמנה ושל חלל, שיש פה בעצם צד השווה שבהם, לכן אפשר לבוא ולפסול, כמו שאמרנו, בת גר המוני לכהונה. אבל אומרת גמרא, לא, אפשר ללמוד צד שווה אחר. מה לצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד עבירה. חמורות הן בת כהן גדול מאלמנה ובת חלל, ומידה שווה יכול להיות בעצם שיש בהם צד עבירה. מה צד עבירה? בת כהן גדול מאלמנה יצירתו בעבירה, ובת חלל יצירת אביה בעבירה. מכיוון שיש פה עוד מכנה משותף, שיש פה איזושהי עבירה, בין אם מדובר על הדור הזה או הדור הקודם, ייתכן שהיא הגורמת הפסולם לכהונה. אין עם עוד בן לבת גר המוני שיש בה שום צד עבירה, לא בצירתה, לא בצירת אביה, זה סתם, או שני נוכרים, או שני גרים, אז אין פה שום ביעה בעבירה. אז בעצם, שלפי רבי יוסי, שמכשיר בת גרים לכהונה, אין כל סיבה לפסול בת גר המוני לכהונה. אז למה שנחשוב שזה שונה בדעת רבי יוסי באופן כללי? רבי יוסי אמר, גר שעשה גירות, פתאום כשרה לכהונה. אז רבה, ברור לו, מציע באמת הסבר אחר, מה שאמר רבי יוחנן. דינו בהמוני שנעשה בת ישראל, כמה, בין אנחנו עוסקים פה בגר המוני שנעשה בת ישראל. ובא רבי יוחנן לומר לנו, אף על פי דיבייתו הייתה בעבירה, שעשו הרי אסור לבוא בקהל, וכל זאת ביתו כשרה לכהונה. ואמר לאולה לרבה, אמר לאולה לרבה בנו, כן, אין, זה נכון. תחיית הרבים, כשבא הרבים מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, בת גר המוני ובת מצרי שני, שנשאו בת ישראל, וזה היה בעבירה. אז השאלה אם זה, אם הבת כשרה לכהונה, רבי יוחנן אמר, כשרה לכהונה, וריש לקיש אמר פסולה לכהונה. ריש לקיש אמר פסולה לכהונה, דיה לפי מכהן גדול באלמנה, כמו שבכהן גדול שעשה באלמנה, בעבירה ביתו פסולה לכהונה, כך גר המוני שעשה בת ישראל, אז ביתו פסולה לכהונה. רבי יוחנן אמר לא כשרה לכהונה. מאיפה לומדים? זה תנא רבי זכאי, כמה זה רבי יוחנן, ששנה רבי זכאי, לפי רבי יוחנן הברייתא הבאה, נאמר בתורה לגבי כהן גדול, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. מה זה מעמיו? להביא גיורת מקנה. כלומר, לרבות בתולה שהיא גיורת מקנה, מיסודה. כלומר, שאביה ואימה מעם אחד, והיא נולדה בקדושה. שהיא קשרה לכהונה. אבל בת גר, עמוני וישראלית, שלא גינורת גיורת מקנה, כי אימה מישראלית, את פסולה לכהונה. ואמר לי רבי יוחנן, רבי זכאי, אני שונה שזה לא נכון. בתולה מעמיו ייקח, אלא בתולה מעמיו ייקח. לא כתוב בתורה בתולה עמיו, אלא בתולה מעמיו, להביא בתולה הבאה משני עממים שהיא קשרה לכהונה. ואת אמרת גיורת מקנה ותולו? אפילו משני עממים שונים הקשרה לכהונה, ודאי שאם גיורת מקנה, שני הורי הגרים, ורק זה ולא אחרת, לא יכול להיות. הרי שלרבי יוחנן משהו השיב, הוא לדעתו, בת גר המוני וישראלי, קשרה לכהונה, כי אמרנו אפילו משני עממים שונים, אז ודאי שבת גר המוני וישראלי קשרה לכהונה. אז הנה הוכחנו שפור מחלוק בין רבי יוחנן, וריש לקיש, האם באמת בת גר המוני וישראלי קשרה לכהונה. עכשיו מה הכוונה שני עממים? מהי שני עממים? הנה מה הכוונה המוני שנעשה המונית, ומה עם שני עממים הכוונה דזכרים אסורים וכברות מותרות, היינו גיורת מקנה, זה בדיוק גיורת מקנה, אמרנו מקנה הכוונה מאותו עם, זה מה שאמרנו, מיסוד האביה ואימה מעם אחד, נולדה בקדושה. אלא הכוונה בהכרח הברייתא עוסקת בעצם בהמוני שנעשה בת ישראל, שביתיו לא נחשב גיורת מקנה, כי אימה בישראלית, אף על פי כן מכשירה אותה הברייתא לכהונה, אז לפי איך שרבי יוחנן הסביר לפחות, הוא מכשיר בת גר המוני וישראלית לכהונה. ויגד אמרי, יש שאומרים שכך אמר לרבי יוחנן לרבי זכאי, כך הוא השיב לרבי זכאי, אני שונה את הברית הבאה, תורה לא כותבה בתולת עמיו ייקח, אלא בתולת מעמיו ייקח, להביא לרבות בתולה הבאה משני עממים, ישראלית ומגר, ומגר כזה שהוא מעם שיש בו שני עממים, כלומר עמוני. ואתה אמרת גיורת מקנה, כלומר רק גיורת ששני הורים גרים, כשרה לכהונה ותו לא. עכשיו לפי הגיסה הזו בשנים הברית, בעצם בפירוש הריבוי עמיו מעמיו, תייחס לבת גר עמוני וישראלית, מפורש בברית. ולאך נשמע עומד כבר לפי אותה גרסה באמת ששנינו בפירוש הריבוי מתייחס רק לבת גר המוני וישראלית, אז בת מצרי שני שנעשה ישראלי בעבירה דקשרה לכהונה מנהלי, אנחנו לומדים פה רק גר המוני וישראלית, לא לומדים בעצם גם בת מצרי שני שנעשה ישראלי בעבירה שהבת קשרה לכהונה, מאיפה לומדים את זה לפי רבי יוחנן? וחיתם היה לי מהמוני שנעשה בת ישראל, ומה להמוני? לא, אי אפשר להגיד שלומדים משם, יש לי לפרוח, מה להמוני שעשה בת ישראל שכן נקבות מותרות? המוני שעשה בת ישראל בעצם קלה יותר, למה? כי הגיורות המוניות, הנקבות מותרות לבוא בקהל, אי אפשר לומר ממנו מצרי שני, שהתורה החמיר ביותר, שאסור גם את הנקבות, הדור שלישי. אומרת הגמרא, מצרי שני שנשא מצרית שנייה יוכיח. כלומר, מקרה של מצרי שני שנשא מצרית שנייה יוכיח שאין הצד החמור שבמצרי השני גורם לפסול לביתו לכהונה. ביתו שמצרית שלישי קשרה לכהונה, אף על פי שיש בצד חמור. אז יש ללמוד גם שאף מצרי שני שנשא ישראלית קשרה לכהונה. ואז בכל זאת, מה למצרי שני שהוא קל יותר שנשא מצרית שנייה שכן אין ביאתו בעבירה, כי אין פה ביאה בעבירה. לכן בעצם, לכן ביתו קשרה לכהונה. אין ללמוד ממנו למצרי שני שנשא בת ישראל שם מדובר בעבירה. ושוב אמרנו, המקרה של גר המוני שנשא בת ישראל יוכיח, וחזר הדין והטענות חוזרות חלילה. כלומר, כמו שאמרנו, אפשר לפרוח כל צד, אבל יש פה מכנה משותף, והמכנה המשותף, הצד השווה שבהם, שהוא הגורם בעצם שביתם קשרה לכהונה, גם אני אביא מצרי שני שנשא בת ישראל, הוא יכול להיות גם בעצם ביתו כשרה לכהונה. ואמר רב יוסף, היינו את זה שמעני לרב יהודה דאמר, זה מה ששמעתי מרב יהודה שאמר עמיו מעמיו ולא ידענו מה היא כאמר. לא ידעתי בדיוק מה כוונתו לדרוש, מה הוא התכוון. עכשיו מתברר שכוונתו הייתה לדרוש שבת גר המוני וישראלי כשרה לכהונה, כמו שראינו בברייתא של רבי יוחנן. יש נוסח אחר בדיון בעצם בין רבי זקן לרבי יוחנן, כי עתה רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל אמר כך, אמר הכי תנא קמיה, זה ככה נוסח הברייתא שרבי זקן ישנה לפני רבי יוחנן. אישה המוני כשרה, בנה מהמוני פסול, וביתה מהמוני כשרה. באמת דברים אמורים בהמוני והמונית שנתגיירו, אבל ביתה מהמוני פסולה, כלומר יש פה הוראות שונות, וצריך להבהיר אותם, הגמרא אומרת להבהיר אותם. כששמע זאת רבי יוחנן את הברייתא הזאת, אמר לרבי זקן, פוק תני לברה, צוות שני את הברייתא הזאת מחוץ לבית המדרש, כלומר, הברייתא הזאת משובשת, אין הלכה כמותה. אז הוא מתחיל לפרש, מה שאמרת בתחילת הברייתא, אישה המונית שהתגיירה כשרה לבוא בקהל, זה נכון, כי התורה לא אסרה לגר המוני ולא המונית, כפי שלמדנו. וכן מה שאמרת, בנה מהמונית פסול לבוא בקהל, נכון, שהרי המוני הוא בן המוני. מה שאמרת, ביתה מהמוני כשרה, זה כבר טעון בהירו, למה? אם הם לבוא בקהל, השתה, אמא כשרה, אם היא בעיה, אם דובר לבוא בקהל, אמרנו, אפילו האמא כשרה, כן? כמו שאמרנו, המוני ולא מעביד. אלא לכהונה, אתה מדבר פה לכהונה, אז באמת דברים אמורים שביתה מהמוני כשרה לכהונה, והמוני והמוני שהתגיירו וידה לו בת, כן ייצר אותו באווירה, והגיעו עוד מכנה. אבל ביתה מהמוני פסולה, מהי ביתה מהמוני? אם על המוני שנעשה המונית, היינו גיעו עוד מכנה, זה אותו דבר. אלא המוני שנעשה בת ישראל, וזה בגלל מה שרבי יוחנן רצה להגיד שהיא כשרה, אמר לפוק תעלי לברה. אתה אומר בעצם שהמוני שנעשה בת ישראל פסולה לכהונה, לא נכון. כשרה לכהונה, וזה בדיוק גם הוא אומר שהברית הזאת מחוץ לבית המדרש. עוד עמד במשנה, מצרי ואדומי אינם אסורים, אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות, ורבי שמעון מתיר את הנקבות מיד, ורבי שמעון אמר לאן מקל וחומר, קל וחומר, מה המקום שאסר את הזכרים איסור עולם, כלומר בהמוני ומואבי, התיר את הנקבות מיד, המוני ולא המונית וכו', כפי שלמדנו, מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות, מצרי ואדומי, אינו דין שנתיר את הנקבות, אז אמרו, אם הלכה נקבל, אם לדין יש תשובה. מה התשובה שניתן להשיב על הקל וחומר? אמר רבא בר ברכה אמר ביוחנן משום דאי כלמימר, אפשר לומר, איסורי עריות יוכיחו שהקל וחומר מופרך. עריות, הכוונה, שהתורה אסרה עד שלושה דורות בלבד, הוא, ביתו, בת ביתו. אבל בת, בת ביתו, למטה ממנו, אינה אסורה מהתורה. אז איסורי עריות יוכיחו שלא אסר במה כתוב היה עד שלושה דורות. בכל מקרה, מדובר על אחד זכרים ואחד נקבות, אסורים. כך אפשר לומר גם לגבי מצרי ודומי, אף על פי שהם אסורים אלא עד שלושה דורות. התורה אמרה גם זכרים וגם נקבות שאסורים. עומד גם על העריות שכן קראת, העריות הן חברות מצד אחר, כי מדובר פה שם קראת. לכן התורה אסרה גם נקבות כמו זכרים. אי אפשר ללמוד מצרי ודומי, שמדובר על איסור עשה ולא איסור קראת. עומד גם האיסור שממזר יוכיח שגם קום שאין קראת עשה כדום נקבות זכרים. אבל מה לממזר? יש חמור משהו ממזר שכן אין הוא ראוי לבוא בקהל לעולם, שזה לא שלושה דורות, זה לעולם. לכן שוב למדנו, העריות הוכיחו וחזר הדין, לא ריזק, ריזק, כלומר התנות חזרות. ניתן לחזור למוער מה לראיות שכן קראת, מה ממזר הוכיח, מה לממזר שכן אינו לבוא בקהל, הראיות יוכיחו וכו'. אין חומרות, זה מה שכתוב, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, אין חומרת הראיות כחומרת ממזר, כמו שאמרנו, ואין חומרת ממזר כחומרת הראיות, הצד השווה שבין המכנה המשותף, והראיות ובממזר, ששניהם אסורים להתחתן מאנשים מסוימים, והשר במה כתוב אחד זכרים ואחד נקבות, אז כך אפשר ללמוד גם לגבי מצרי ומצרית, שאסורים לבוא בקהל, שאסורים אחד זכרים ואחד נקבות. אבל כמו הדוחה, הצד השווה שבהם, מה לצד השווה שבהם? אפשר לומר שכן יש בהם צד קראת. יש בהם צד קראת, איך העריות? עונשם קראת. הוא ממזר, למרות שאין קראת בביאתו, אבל יש קראת ביצירתו, שנולד מאישה שאסורה לאביו באיסור קראת. אז הנה אפשר להגיד שיש צד שווה, יש מכנה משותף אחר. טוב, אז אם ככה בעצם הגמרא דחתה. אז מה עוד עומד לגמרא ורבנן? מה אם דחה? חכמים שסוברים שיש תשובה, אם דחינו את התשובה הזאת, מה יגידו תשובה יותר טובה? יגידו מחלל. חלל אין בו צד קראת ביצירתו, נולד מביאה בעצם של חייבי עשה, שכהן גדול שנעשה בעולה, וכדעת רבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר יש חלל מחייבי עשה. לפי רבי אליעזר בן יעקב, נולד מביאת כהן בבעולה, נחשב חלל, למרות שבעולה אינה אסורה לכהן גדול, אלא באיסור עשה, והוא אישה בבתולה ייקח, ולא בעולה. מדובר באותה אישה, מדובר שאותה אישה בעצם נאנסה ונתפתתה בעודה פנויה. כלומר, היא לא נחשבת זונה, שהיא אסורה בלה, אפילו כהן אדיוט. אם כך בעצם לפי זה רחכם ילמדו מי חלל, שאין בו צד קראת, וככה פרחו את הקל וחומר. אז מה, ומה היא לא כי? מה התכוון רבי שמעון שאמר, לא, זה לא נכון, אין לכם תשובה, אין לכם תשובה טובה, הרי יש להם תשובה. אז הוא אמר כך, הכי כאמר לו, לדידי לא סביר לרבי זמי יעקב, אני לא סובר, כמו רבי זמי יעקב שיש חלל מחייב ועשה. אז אין לכם תשובה באמת לפי שיטתי. גם לפי שיטתכם, לדידכו, לסבירו לחוקה, וזמי יעקב, הלכי, זה הלכה שקיבלתם רבותיי, אני אומר. כלומר, כעיקרון, לפי שיטתי, אין לכם תשובה. אבל מה שאתם אומרים שיש תשובה, אתם סוברים אחרת, הרי יש פה הלכה ששמעתי מרבותיי. עוד ברייתא עם המחלוקת בין החכמים ורבי שמעון, תניא אמר לנו רבי שמעון, הלכה אני אומר, כלומר זה הלכה שקיבלתי מרבותיי, ועוד חוץ מזה מקרא מסייני, גם יש פסוק שמסייע לי שגיורות מצריות ודומיות מותרות מיד, כי נאמר בעניין גרים מצרים ודומים, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי וכו', כתוב בנים ולא בנות, משהו שרק בנים אסורים ולא בנות. והגמרא מביאה ברייתא דומה, תנו רבנן, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי וכו', ולא בנות, דיבר רבי שמעון. אמרנו רבי יהודה, הרי הוא אומר, כתוב לגבי מצרים ודומים, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי. מה זה יוולדו להם? הכתוב תלען בלידה, כלומר כל הנולדים מהם, בן זכר בן נקבה. נכון שכתוב בנים, אבל כתוב גם שיוולדו, יוולדו זה גם זכרים, גם נקבות. הגמרא מעירה בדרך אגב, אמר רבי יוחנן, אי לאו דאמר רבי יהודה כתוב תלען בלידה, אם רבי יהודה לא היה אומר שהתלען הכתוב בלידה, שגם נקבות מצריות אסורות לבוא בקהל, לא מוצא ידיו הרגל בית המדרש, כלומר לא היה יכול לעמוד בדבריו, בגלל משהו אחר שהוא אמר, היה פה סתירה בעצם. כבד אמר, מר קהל גרים מקיר קהל, אמר רבי יהודה שקהל גרים נחשב קהל, נקרא קהל, ואסור להם להתחתן בעצם עם פסולי קהל, מצרי שני ומיתר, מה הסיפור פה? נחלקו מסכת קידושין רבי יוסי ורבי יהודה אם גרים נחשבים קהל השם. לפי רבי יוסי גרים לא נחשבים קהל, לכן מותר להם להתחתן עם פסולי קהל כמו ממזר ומצרי, אבל לפי רבי יהודה נחשבים קהל ואסור להם להתחתן עם פסולי קהל. אז לפי רבי יהודה שהוא אמר שנקראים קהל ואסור להם להתחתן עם פסולי קהל, כיצד יכול מצרי שני לתאר את זרו ולבוא לידי תור שלישי? הרי מצרית ראשונה ושתי היו מותרות לבוא בקהל, והיו נחשבות קהל גמור כשאר גרים. ומצרי ראשון ושני, האיסורים בהם, כמו שאסורים בבת ישראל וכו'. הנה עכשיו קהל, יש פה איסור. כיצד יתקיים דור שלישי יבוא הנה? אי אפשר לקיים בכלל את הפסוק דור שלישי יבוא הנה. אלא מכיוון שאמר רבי יהודה, כתוב תלען בלידה, נמצא שגם מצרית ראשונה ושנייה לא נחשבות קהל, ומצרי ראשון ושני מותרים בהם, ויכולים לבוא לידי דור שלישי. אומרת גם מי אמר, אפשר להסביר דרך אחרת, דין מה אידי עבר ונעשי, אולי כנועת הפסוק שאם עבר מצרי שני ונסע בת ישראל או גיורת, שלא כדין, ולא מותר לבוא בקהל. מה שנאמר, דור שלישי, זה הכוונה אם עשו עבירה. עומד הדי לא כתיב קרא, כלומר מקרים שלא שייכים, אלא אם עבר אדם עבירה, התורה לא כותבת. מקרים כאלו אינם שכיחים. עומד הרי ממזר, מקשר ממזר זה דעי, הממזר לא יכול אלא לדעי שאדם עבר עבירה. בעל חייבי קריטות וכתבי קרא, בכל זאת, התורה כתבה, לא יבוא ממזר בקהל השם. עומד דעי לאיסור, המקרים של אם הנוגעים לאיסור, כלומר לא יבוא ממזר, אז בזה כתבה התורה. די להיתר, המקרים של אם הנוגעים להיתר, דור שלישי יבוא הם, שיש פה היתר אחרי האיסור, זה לא כתבה התורה. אומרת, וואי, יש לה, המחזיר גרושתו, די להיתר וכתבי, המחזיר גרושתו, זה בעצם נוגע להיתר. כן, אדם משיסת לאחר, יש פה נגיעה להיתר. בכל זאת, כתבה אותו התורה, לא יוכל בעלה הראשון ששילחה לשוב לקחתה וכו'. מת אומרת, אמרה, מת, הטה, משום מעיקר איסור וכתבי. ובן אמרו דבר על היתר, זה מחזיר גרושתו, התורה כתבה את הפסוק, להשמיע את עיקר האיסור שמחזיר גרושתו, שאמא אם אדם מתגרש עם אשתו, והייתה למישהו אחר, אסור בעצם לבוא לקחת אותה שוב. יש פה איסור ולא היתר. הגענו לדף ע"ח עמוד א', והגמרא ממשיכה לעסוק בעניין מצרי שלישי ומצרי שני, ונראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה. חזק וברוך.